עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על האם אתם ממתיקים את הקפה, על כל הסודות של הממתיקים המלאכותיים, ואיזה בכלל לא נחשבים למלאכותיים, ולמה? בפינת המיתוסים, נדבר על מיתוסים וטיפים להזמנת מנות במסעדות שהצריכה שלהם עולה בקיץ. פינת המחקר נמצא שמכורים לקפה בכלל לא אוהבים קפה. בפינת טוב לדעת, האם עדיף שוקולד מריר או שוקולד ללא סוכר? האם יש התמכרות לשוקולד? וגם דוגמה לתפריט שוקולד. בטיפ לסיום, מתי ירקות אנטיפסטי או סלט קצוץ הופכים להיות משמינים? ובמתכון, עוגת פרג עם שוקולד לבן, מתכון של אלינור רבין מספר שעשינו ביחד לפני 10 שנים, שהזכירה לאותי אותו יהודית, המאממת שגם עשתה, ואז התמונה היא שלה. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103, וגם עדיף בעצם לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשלוח שם את השאלות שרוצים לשאול, ומאירה מהממת תעלה אתכם לשידור. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק שלי או של הרדיו, לצפות בשידור בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להגיב, לכתוב מה שרוצים, לעשות שייר כמובן ולייק, זה מאוד מאוד חשוב. ואני אשתדל לענות על שאלות, אבל אם לא, אז כמו ששמתם לב, אני עושה לייבים אחר כך במתישהו במשך השבוע לענות על השאלות שלא הספקתי לענות עליהן בשידור. אז אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחת ויחידה, אחראי על השידור, איציק אהרון, האחד ויחיד, על הדיגיטל, מיכל קדוש, אחת ויחידה, ועל הפייסבוק, רון שהין, האחד ויחיד, והמהמם. אז אנחנו ממתיקים את הקפה שלנו, שותים משקאות דיאט, בחלק מהם יש ממתיקים לחוטיים, בחלק יש ממתיקים שהם לא נחשבים לחוטיים, אבל הם עדיין לא כל כך טבעיים. מה זה? האם יש עדיפות לחלק מהם? והאם יש נזקים בריאותיים? אז על זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו בפתיחה. מה זה מלאכותי? מלאכותי זה חומר סינתטי, הוא לא טבעי, ואלה, הממתיקים האלה לגמרי במקרה התגלה שיש להם טעם מתוק. כל החומרים הסינתטיים, הפלסטיקים, אני יכולה להגדיר, אין להם קלוריות, או שהם לא נספגים בגוף בכלל, אז זה לא רלוונטי אם יש להם או אין להם, או שהם כל כך כל כך כל כך מתוקים, שצריך כמות נורא נורא קטנה מהם, ואז גם כמות הקלוריות אפסית. החומרים הכי ותיקים בתחום הזה שהתגלו מזמן, אני יכולה להגיד יותר, לפני יותר מ-100 שנה, אז הם גם הכי מזיקים בריאותית. סקרין, למשל, 1880 ומשהו התגלה שחוקר אחד שעבר על העבד במעבדה שלו על פולימר, פלסטי, סינתטי, לא היו אז סקיות ניילון וצלחות חד פעמיות וכיסאות פלסטיק וכל אלה, זה לא היה. הוא הכניס את, ניגב את הפה, הכניס את במקרה את היד לפה והרגיש שלחומר שעובד איתו יש טעם מתוק. ואמר, וואו, זה פלסטיק? יש לזה טעם מתוק? איזה כיף. בוא נקרא לזה סקרין, דומה למילה סוכר, ונתחיל לשווק את זה בתור ממתיק פלסטיק ללא קלוריות לכל מי שרוצה ליהנות מהטעם המתוק. אחרי המון שנים, בערך 80 שנה, החליטו לבדוק את ההשפעה של זה על הבריאות. איך? לקחו חולדות, הזריקו להם תמיסה עם הסקרין הזה, ובדקו מה קורה להם, כמות גדולה. ואז התגלה שלהמון מהחולדות היה סרטן, ואז אמרו, אוקיי, אם יש לחולדות סרטן מכמות כזאת גדולה, אז בואו נעשה שלאנשים יהיה מותר קצת וקצת, זה לא מזיק. זה הרעיון הכללי. ציקלמט התגלה באותו אופן, אחרי הרבה שנים, הוא התגלה כעוד יותר מסרטן, ואז הוא אסור לשימוש בקנדה ובארצות הברית, ובחלק ממדינות אירופה. לצערי בארץ הוא עוד קיים, ראיתי אותו גם בשני מעדני חלב מצאתי אותו, וגם בממתיק הזה לחולי סוכרת, שאפשר להפות איתו עוגות כי זה עמיד לחום, ראיתי אותו בכל מיני מוצרים. אחרי הרבה שנים, המציאו חומר שעשוי לא מפלסטיק אלא משלי חלבונים, שהצירוף שלהם ביחד נותן תחושה של טעם מתוק בלשון. החומרים האלה נקראים אספרטאם ואססולפם K. כביכול זה לא פלסטיק, זה פחות מזיק לבריאות, אבל עדיין זה שנוי במחלוקת. יש כאלה שאומרים, אוקיי, לא מזיק, יש כאלה שאומרים, כמוני, אוקיי, אני בדקתי, מצאתי כמה מחקרים שהראו שזה מזיק למוח, למעיים, לכל מיני, לראייה, אז אולי עדיף שלא. הם נמצאים בכמות מאוד גדולה במשקאות הדיאטטיים, שעד עכשיו אני ראיתי שמתחילים לעבוד על חדשים ללא הממתיקים האלה, ללא אספרטאם, וגם ברוב המעדני חלב הדיאטטיים, בארטיקים דיאט, בסוכריות דיאט, במסטיקים דיאט, ברוב אלה יש את האספרטאם, אבל יש עכשיו חומרים יותר חדשים, שהם אפילו לא נקראים לחוטיים. למה? כי חומר המוצא שלהם הוא טבעי. ברור שזה כביכול במתועס, אני לא יודע איך להגיד, אבל זה גם כן במידה מסוימת מלאכותי, אבל חומר המוצא. סוכרלוז מסוכר, זה חומר המוצא, ותכלס זה לא נחשב כמסרטן, ולא נמצאו לו השפעות לוואי שליליות. וסטיביה, שהוא עשוי מצמח הסטיביה, אותו דבר כמו הסוכרלוז, לא נמצאו לו השפעות לוואי. אבל והיו מחקרים שבדקו כל מיני סוגים של ממתיקים, חלק כללו את הסוכרלוז בפנים, חלק לא. טענו המחקרים שהשימוש בכמות גדולה של ממתיקים עלול לגרום לשינויים בחיידקים במעיים, מה שעלול לגרום לעמידות לאינסולין. עמידות לאינסולין עושה צבירת שומן בטני וגם סוכרת וסכנת עלייה במשקל. אז האם הממתיקים מתאימים לדיאטה או לא? פה אני הולכת להגיד את הדעה האישית שלי. אז מצד אחד נכון, היו מחקר שניים או שלושה שמצאו שזה עושה את העמידות לאינסולין, לסוכרת ולהשמנה, אבל מצד שני, אחרי 30 ומשהו שנים שאני עובדת עם אנשים שרוצים לרדת במשקל, אני רואה ששתייה קרה או חמה, מתוקה, מסביעה וממלאת ועוברת להעביר את הזמן בין הארוחות בלי לנשנש, וגם אם זה מתוק הרבה פעמים זה מנחם וזה כיפי וזה מצפק את הצורך במתוק בלי קלוריות. אז כל עוד משתמשים במוצרים ובמשקאות ובממתיקים לקפה שהם על בסיס או סוכרלוז או סטיביה, אני חושבת שיש לה במקרה של ירידה במשקל יותר יתרונות מאשר חסרונות, ואני, מה שמדובר בסוכרלוז או סטיביה, עדיין בעד. זהו, ההקדמה ארוכה. איציק, יש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
שמי רונית.
היי רונית.
רציתי לשאול, גבינה 9%, זה קולסטרול, זה גורם קולסטרול, או שזה
תשמעי, את מדברת על הלבנה, נכון, או על הצהובה?
צהובה, סליחה, לא
הסברתי. אז בואי נדבר על שתיהם, כי השאלה שלך היא מצוינת. אז קודם כל, חשוב להדגיש שבכל היותר מ-10 שנים האחרונות, היו המון 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 מחקרים שהראו שהקולסטרול ומחלות לב לא נובע כל כך מצריכת גבינות שמנות או גבינות 9% או ביצים או בשר אדום, וכל הקולסטרול באוכל לא בכך, הוא לא מה שגורם למחלות לב, אלא צריכת יתר של פחממות במזונות מתועסים בעיקר, סוכרים, עוגות, עוגיות, כל אלה, וגם צריכת יתר של לחמים באופן כללי, כל הפחממות, צריכת יתר שלהם, זה מה שעושה מחלות לב וקולסטרול, לא גבינות. עכשיו בואי נדבר על גבינה צהובה. הגבינה צהובה 28%, אני תכף אתייחס למה שאת שאלת, 9%, ה-28% מכילה פחות מ-30-25 מיליגרם קולסטרול. רק להשוואה, בביצה אחת יש 300 פי 10 מפרוסת גבינה צהובה. כך שגם בגבינה צהובה עתירת שומן, כמות הקולסטרול, אם את עדיין חוששת ולא שכנעתי אותך, אז אין עם זה שום בעיה, כי הכמות מזערית. בגבינה צהובה 9%, זה בסביבות 7 מיליגרם, 7 לעומת 300 בביצה, כן? אז אין...
הקולסטרול שלי 215 הכללי.
וזה גם לא נורא, בבקשה, הנה, בכלל לא נורא, אז בכלל אין לך מה להיות מודאגת. בכלל, ובגבינה צהובה 9%, זה לא נכון שהיא מכילה חומרים סינתטיים, או שהיא מוצר סינתטי, מכינים אותה בדיוק באותו אופן כמו את הגבינות עתירות השומן, רק בלי שומן, תסתכלי על רשימת הרכיבים, אותו דבר בדיוק, ואין עם זה שום בעיה, חוץ מהטעם שאני לא יודעת, כי אני לא אוכלת כל כך מוצרי חלב.
אוכלת, מתרגלים,
יפה. ועכשיו לגבי
כל
יפה, אז עדיף את הגבינות ללא חומרים משומרים. ולגבי הגבינה הלבנה 9%, אני רוצה להדגיש גם פה, כמעט שאין הבדל בקולסטרול, וכמעט שאין הבדל בקלוריות. אנשים שנורא אוהבים גבינה 9% בלחמניה או בסנדוויץ', בכף גבינה 9% יש אולי 10 או 15 קלוריות יותר מאשר כף גבינה אולי 10 קלוריות יותר מאשר בקף גבינה 5%, אז גם עם זה אין שום בעיה.
והקולסטרול שלי HDL 81.
מהמם.
ו-LDL 118, זה בסדר?
כן.
אז כן. אני יכולה להיות שקטה, כמה לקחת ביום גבינה 9%?
כמה שאת רוצה, כמה בא לך? 3, 4, 5, אין שום בעיה.
4 לפחות.
יפה, אז את בסידן מסודרת.
מבחינת סידה, כן. וגם ריקוטה, התחינה את אמרת לי בעבר, ואני לא לוקחת כפות תחינה.
דיברנו כבר? איזה קטע.
תחינה, את יכול... לפני כמה שנים.
טוב, אני שמחה שיש מאזינים קבועים. אז... כן. תראי, התחינה עם בעיניי מזון על, יש בה המון דברים טובים, את לא מוכרחה לשלב את זה בתפריט, אם יש לך שומנים אחרים איכותיים, והגבינה הצהובה שאת אמרת מצוין, ריקוטה מעולה גם, מדהימה.
2-3 כפות ביום.
מצוין, בנוסף לגבינה הצהובה, את מכוסה מעל ומעבר.
עכשיו רציתי לשאול, אחרי ארוחה צהריים, אני רוצה איזה הרגלית או משהו, איזה עגלית קטנה, משהו כזה, לא פרי דווקא.
זה הפחממה היחידה שיש לך במשך היום? עגלית אהבתי? כמה פחממות יש לך במשך היום? הרבה? כמה פחממות יש לך במשך היום? הרבה?
לא, אני לא לוקחת פחממות. אז עגלית אחת.
אז אין בעיה עם הרגלית.
זה לא פוגע בארוחת התורה,
לא,
נכון?
לא. לא פוגע.
לא פוגע בארוחת.
לא.
בא משהו מתוק, איזה חתיכת אבטיח.
כן, הבנתי, לא פוגע. יופי, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
ושבת נפלאה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים אנחנו נדבר על טיפים להזמנת מנות במסעדות לקראת הקיץ. אני אגיד כמה משפט על כל מיני דברים. סושי. זה יכול להיות מנת בריאות דיאטטית עם רק 150 קלוריות לרול של מקי או נניח אינסייד אאוט קטן, דק, אבל המתוגן טמפורה יכול להגיע ל-900 קלוריות לרול אחד עם ערך תזונתי גרוע. כדי שהארוחה תהיה מושלמת, עדיף להזמין אינסייד אאוט במילוי חלבון, דג או ביצה או טופו, ולשלב גם סלט ירקות טריים, כי אין מספיק בתוך הסושי. פסטה, מקמח מלא יכולה להיות עם ערך תזונתי מצוין, מה שצריך לזכור שבמסעדות, בפסטה ברוטב עגבניות יש אותה כמות קלוריות כמו פסטה ברוטב שמנת, כי רוטב העגבניות מכיל שמן זית בתוכו, מה שמקפיץ לנו את הערך הקלורי של הרוטב. בערך 600-800 קלוריות למנה של פסטה, רוטב שמנת / עגבניות, וכדי שהארוחה תהיה מושלמת, שוב לשלב חלבון, נגיד או גבינה, או בשר, וגם ירקות טריים. לגבי סלט, הוא האפשרות הכי בריאה, אבל לא בהכרח הכי דיאטטית. אם הסלט מכיל חמוציות או גרעינים, או צ'יפס בטטה או רוטב, יש בזה, שימו לב, יותר ממנה של פלאפל, אז שלא תחשבו שאכלתם משהו דיאטטי. ההמבורגר יהיה תמיד האפשרות הכי פחות בריאה, גם בגלל התוספות הנלוות שזה צ'יפס, שחומם בשמן רע, שתייה מתוקה עם 15 כפיות סוכר לקוס, אז אפשר שזה יהיה קצת יותר בריא עם הלחמניה מקמח מלא ושתייה דיאט, ותפוח אדמה אפוי, אם יש דבר כזה, לחשוב פעמיים. מוקפץ אסיאתי אחרון, להיום, לנודלס, שימו לב, יש ערך תזונתי נמוך, זה כמו אורז לבן, פחממה ריקה, גם מבחינת הקלוריות. נודלס, אורז לבן, נטריות אורז, אותו דבר. המנה מכילה לפעמים הרבה שמן, וזה יכול להגיע ליותר מ-1,000 קלוריות למנה אחת. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, תודה דוקטור, מאיה, וואו, איך אני מתרגשת לשמוע אותך.
תודה, זה כיף.
שנים שלא ראיתי אותך. אז
כן.
נפלי המון המון שנים שהתעמלנו ביחד.
מה את אומרת? איפה?
במועצת הפועלים, בראשון לציון.
אז אני אגיד לך כמה שנים זה היה, כי הבן שלי בדיוק נולד, אז זה היה לפני 29 שנים. המון שנים לא ראית אותי.
כן, אבל אני שמעת ורואה אותך.
עברתי שם קורס של הרצאות בתזונה, ואחרי זה עברנו שיעורי ספורט.
שיעור ספורט,
נכון. ספורט דיאטה. איזה קטעים.
אני ממש הולכת לפי מה שאת אומרת ומדברת. אני סומכת עלייך.
איזה כיף.
כן. רציתי לשאול אותך בקשר לשמן זרעי ענבים.
כן.
טוב להשתמש בהם, לסלט.
תראי, אני לא יודעת, זה טעים לך, זה עולה הרבה כסף, זה השאלות, כי אם זה לא טעים לך, ואם זה לא עולה הרבה, סבבה, עדיף לגוון. השמנים, יש בכל אחד יתרונות אחרים, כמו שבפירות יש בכל אחד יתרון אחר, למשל אבטיח יש ליקופן, בתפוז יש ויטמין C, במנגו יש ויטמין A, אני לא יודעת מה, בתפוח יש נוגדי חמצון אחרים, אז עדיף לגוון גם את השמנים, כי בכל אחד יש יתרונות אחרים. שמן זית זה אומגה 9 שמפחיתה מחלות לב, שמן אגוזי מלח זה אומגה 3 שמפחיתה מחלות לב, בשמן אבוקדו ויטמין E, אז עדיף לגוון. אם זה טעים לך, סבבה. אם את הולכת להישען רק על שמן זרעי ענבים, זאת טעות בעיניי. ואני קראתי פרסומים לשמן זרעי ענבים, את יודעת שרושמים את זה בגוגל, פתאום יוצא שיש בזה אומגה 5, חשוב לדעת שאין כזאת אומגה 5. זה סתם. להגדיל מחירות. אז אוקיי, יש לזה אולי יתרונות אחרים, אבל זה לא תרופת קסם, זה לא פלא קסם. אפשר בכמות מדודה, 50 קלוריות לכפית אחת, כמו כל השמנים. אפשר להוסיף למה שבא לך, אבל לגוון, שוב, לא רק זה.
כן, אני אוהבת לגוון.
נו, מעולה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, שאלה קצרה ומהממת. תודה רבה רבה רבה, תודה, איזה כיף לי, 30 שנה איתי, זה ממש כיף ומרגש. יש לנו מאזין על הקו, שלום. שלום, שלום, אלו. אין לנו מאזין על הקו, או שיש. אין? טוב. אני יכולה ככה לענות על שתי שאלות מהפייסבוק, ואז לעבור לפינה הבאה, אם לא יהיה לנו המאזין הזה. השאלה הראשונה, מה דעתי על סוכרזית? אז התשובה היא, סוכרזית זה שם של חברה, זה לא שם של חומר. תחת המותג, החברה, שנקראת סוכרזית, יש גם סוכרלוז, שהוא מצוין, וגם סכרין, שהוא גרוע, וגם ציקלמן, שהוא עוד יותר מסרטן. אז חשוב לקרוא מאיזה חומר זה. המילה סוכרזית לא אומרת כלום, זה יכול להיות סוכרזית מצוינת ובריאה מסוכרלוז או סטיביה, וזה יכול להיות סוכרזית מאוד מאוד גרועה. כל מוצר רשום בקטן קטן, מאיזה חומר זה? לוקחים את הטלפון, מצלמים את השקית או את האריזה, מגדילים את התמונה, אם אין משקפיים בתיק, וככה אפשר לדעת, צריך להיות רשום במפורש, סוכרלוז או סכרין או ציקלמט או מה שזה לא יהיה. אז המאזין על הקו? כן, שלום.
את שומעת?
כן, אתה שומע?
כן, טוב, כי קודם עם אוזנייה, אבל לא
התקדם. יותר טוב בלי אוזנייה מסתבר. מה שלומך?
תודה רבה, מדבר שאול, ואני מדבר עם מאיה המקסימה.
כן, תודה רבה, כן.
טוב, תראי, יש לי שתי שאלות ברשותך, אני מקווה שנספיק אותן.
בוא נראה.
כן, אוקיי. לגבי ירקות ופירות, אם אני נגיד לוקח, אני קונה קפואים, ירקות, ואני לא יודע אם גם יש פירות קפואים, אגב, יש פירות קפואים או שיש ירקות?
יש, אני ראיתי בעיקר את הפירות יער קפואים, במחיר מאוד גבוה יחסית לכמות קטנה, אבל יש כאלה קפואים.
אבל פירות רגילים קפואים אין מצב, אין דבר כזה.
מה למה זה רגילים? אצלך נגיד בננה ותפוח לא ראיתי.
ותפוח ואגס ודברים
כאלו. לא, אלה לא ראיתי, אבל יכול להיות שאני ראיתי אננס אם אני לא טועה.
זו הייתה שאלת אגב, כן. בכל אופן,
הבנתי.
לגבי, כן, אוקיי. לגבי, אז בואי, אני אתמקד בירקות קפואים.
כן.
השאלה שלי היא, כן. אם הם מקפיאים ומפשירים לסירוגין, אם זה נגרם נזק.
אם אתה מקפיא או אם אתה קונה ירקות קפואים?
לא, לא, לא. לא, אני קונה, נאמר, אני קונה ירקות קפואים, ואז
הבנתי.
אני... שם אותם בפריט, מפשיר ולסירוגין עושה הקפאה, כי אני לא גומר את הכל בבת אחת.
אבל למה אתה, אני מבינה, אבל למה אתה לא בעצם מוציא חלק ממה שאתה צריך? נגיד אני רוצה חצי מהסקית שהוא הייתי ירוקה ולא את כל הסקית, אז אני מוציאה חצי מהסקית וחצי מחזירה לפריזר ובשלת חצי, למה להפשיר את זה? אבל אתה לא פוגע, תכלס, אתה לא פוגע. עכשיו היתרון של הירקות הקפואים והפירות הקפואים, אז הירקות בעצם הם עוברים חליטה מאוד קצרה במים רותחים ומיד הקפאה. הטענה של החברות שמקפיאות את הירקות זה שהם משתמשים בירקות ישר מהשדה יותר טריים ממה שזה הגיע לסופר ומהסופר אלינו, שזה לקח יותר זמן, ואז כביכול מאבדים קצת מהוויטמינים. והקפאה כביכול שומרת על הוויטמינים, ואז היתרון היותר משמעותי זה שהרי הירקות הקפואים, אתה משתמש בהם בעיקר לירקות מבושלים, וירקות בתנור, אתה לא שם אותם בסלט, הרי זה לא מלפפון ועגבניה, זה בדרך כלל ברוקולי, כרובית, גזר, דלעת, כאלה. ואז החימום, של, זמן החימום של הירקות הקפואים הוא הרבה יותר קצר, ואז זה יותר שומר לנו על הוויטמינים. נגיד אם אני אקח... קרובית ואני אחמם אותה בסיר, זה ייקח לי לפעמים הרבה יותר דקות מאשר קרובית מהפריזר שאני יכולה לחמם אותה בפחות זמן. ואז החימום הקצר יותר כביכול שומר על הוויטמינים. לגבי פירות הרי אנחנו לא מחממים אותם, אנחנו או שמים בשייק או קפוא או מפשירים קודם, וכביכול זה כן שומר על הוויטמינים בזמן ההקפה, וזה זמין כל הזמן. זה עוד יתרון, אתה יודע מה? היתרון שזה זמין כל הזמן, כל השנה, בעיניי זה היתרון הכי חשוב, כי אנשים שאומרים, אין לי ירקות בבית, ובגלל זה אני לא בדיאטה, זה תירוץ ממש לא מקובל, כי תקנו את הדברים הקפואים, וזה כל, זמין כל הזמן, ומתי שרוצים ברוקולי בתנור, או קרובית בתנור, או גזר מבושל, או מה שזה גמדי, או מה שזה לא יהיה, אז יש, יש, כל הזמן, זה לא מתקלקל.
כן,
וגם אם אתה, נגיד לקחת, בהמשך לשאלה שלך, הוצאת את זה לפריזר, מהפריזר למקרר, לקחת חצי מהגזר הגמדי, ואז אתה מחזיר...
רבע, נגיד רבע, ואני עושה איזה ארבע פעמים...
אין בעיה, לא, אתה לא מקלקל.
אין שום בעיה,
לא.
הבנתי.
אם זה הבשר, פחות טוב, אבל זה ירקות, אז לא קרה כלום.
אוקיי, ואגב, שמעתי שהערכים שלהם, זאת אומרת, הקפואים, הירקות הקפואים, הם ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת, ממש מאוד איכותיים.
כן, זה מה שאמרתי, הסברתי לך, שזה כביכול שומר על הוויטמינים, כביכול זה יותר טרי, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה באופן אישי.
אוקיי, עכשיו השאלה שלי שנייה, שהיא קצרה.
כן.
התשובה קצרה, בכל אופן...
אני אחליט עם התשובה קצרה.
אני נוהג לשתות מים על הבוקר, ואחרי זה כמה דקות אני שותה מיץ עגבניות ביחד עם שמן זית, אז זה נעשה על קיבה ריקה, לא קרה שום דבר?
מה זאת אומרת קרה? זה שואלי מצוין, מה קרה? מה יכול לקרות?
לא, כי זה על קיבה ריקה כאילו, את מבינה אותי?
אז מה? מה רע במיץ עגבניות עם שמן זית על קיבה ריקה?
תודעת, העגבניה יש לה איזה מין כאילו...
מה?
של חריפות כזו.
לא, 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 עזוב, זה סתם. כאילו, חומציות של הגווניה, אין פה שום דבר. החומציות של הקיבה זה פי 10,000 יותר מה... איזה? פי 100,000 יותר מהגווניה.
אוקיי,
אין שום בעיה.
מיץ עגבניות, אני יודע שהגווניה עם שמן זית זה השילוב המנצח.
נכון, כי השמן זית עוזר לספיגת הליקופן מהגווניות במיץ עגבניות.
אוקיי, ומיץ עגבניות זה אקוויוולנט לעגבניה רגילה.
מבחינת הקלוריות והסיבים התזונתיים והליקופן, כן, עגבניה רגילה תכיל יותר ויטמין C, שאת זה אין במיץ עגבניות. כי הוא עמד הרבה זמן, נניח, מה שעשו מהעגבניה מיץ, אז אני מניחה שזה יתפרק.
הבנתי, אבל
מבחינת ליקופן, קלוריות, סיבים, הכל אותו דבר. פחדתי שתגיד לי, אני שותה את המיץ עגבניות בבוקר עם פלפל שחור ווודקה. אז לא, סבבה, מצוין.
הרבה הרבה תודות.
תודה לך על השאלות המצוינות.
וגם למאירה.
נכון, גם למאירה. תודה רבה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, מאיה. יש לי שאלה, בבקשה.
כן.
מאיה, את יכולה בבקשה לומר מה זה קמח טפיוקה, מה הערכים שלו? מה, מה ההבדל בינו לבין קורנפלור, כי המרקם שלהם מאוד דומה?
אין הבדל כל כך. אין שום הבדל כל כך, לא בקלוריות, לא בוויטמינים כל כך, לא בשום דבר. בחלק מהמקומות זה עם יותר סיבים תזונתיים, חלק לא. כי בקורנפלור הרי אין לנו את הסיבים של התירס, לעומת קמח תירס צהוב.
רגע, מה זה קמח טפיוקה?
טפיוקה זה סוג של, אני לא אגיד דגן, אבל זה סוג של פחממה כזאת, שאין לה גלוטן ומשתמשים בזה להכנת כל מיני גם קינוחים, זה מתנפח כזה. זה כמו הפחממות הטובות, מבחינת הוויטמינים, הסיבים, המינרלים, זה כמו פחממות טובות.
אז מה עדיף? טפיוקה או קמח קורנפלור?
מה את עושה עם זה בכלל אבל?
עוגיות.
וואלה.
במקום קורנפלור, אז אני שמה את הטפיוקה, פשוט ראיתי שהמרקם הוא אותו מרקם.
אבל אם זה אותו מרקם... הבנתי. לא, את יודעת מה, אם אני חושבת, אם אני משווה בוויטמינים, יכולת של הטפיוקה שטיפונת יותר. יכול להיות.
הוא אבל... גם ללא גלוטן, אני נכון. לא שאין בעיה, אבל זה יתרון.
נכון. אוקיי, כן, זה יתרון.
כאילו, מה, 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 מה מול זה, זה מול זה, כי אם באפייה אין יבדל מה, כאילו, עדיף טפיוקה, לא?
יכול להיות, אני צריכה לראות את הקמח שיש לך, מה כתוב עליו, כמה סיבים תזונתיים.
תסתכלי,
נכון, כי בשאר הדברים זה כמעט אותו דבר, ואם יש הרבה סיבים, את יכולה להניח שישתמשו בטפיוקה כביכול מלאה, ואז יש בזה גם יותר ויטמינים. לא יהיה לך רשום את זה על האריזה, אבל אם יש יותר סיבים, נגיד פי 4, במקום 2, נגיד 8, אז תדעי שיש בזה גם יותר ויטמינים.
את חושבת שיש הבדל באפייה בין הטפיוקה לבין קמח?
בחיים לא קניתי את זה, אין לי מושג. בחיים לא, תגידי, את אומרת שזה במרקם אותו דבר, אז זה מצוין.
כן, זה אותו דבר כמו קונטור, זה ממש 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 אותו דבר.
תקשיבי אבל, אנחנו בקטע של טרנד הפחתת פחממות, אז את יכולה בכלל לנסות קמח שקדי, מה דעתך? עוד יותר טוב, יותר שומנים ויותר חלבונים ופחות פחממות. תנסי, אם זה לעוגיות.
זה בעוגיות שגם ככה יש הרבה חלמונים, הרבה שומן, כי זה בעוגיות חינה לדוגמה.
אז נו, אז מה צריך קמח? נכון, יש בזה קמח. נכון, נכון, נכון. תנסי, תקשיבי, תקשיבי, אני הולכת לנסות את זה. עשית לי רעיון עכשיו פצצה. תעוגיות טחינה, אם במקום קמח או קורנפלור, אני אשים קמח שקדים, לדעתי זה יצא פי אלף יותר טעים. ויותר בריא, ויותר משביע גם.
כן, העוגיות הן העוגיות שהומלצו בתוכניות שלך, הן פשוט נהדרות.
יאללה, אני לוקחת את המתכון שלי ואני משנה לקמח שקדים ואני מודיעה לך.
בדיוק. בסדר, סבבה, שאלה שנייה וממש קצרה. תגידי, מה היה בספר שלך לילדים שקנינו אותו לנכדים שלנו?
זה כיף.
ממש הצלחה, ממש הצלחה.
יש, איך אני שמחה לשמוע.
תודה.
אני אוהבת את הספר ילדים הזה, אני חושבת שזה הספר הכי יפה שכתבתי מאז שנולדתי.
אוקיי, בכל אופן, הוא ספר מאוד אהוב עליהם, וכל מזון שהם אוכלים, אז הם שואלים מה יש בזה סיד, מה יש בזה ליקו, מה יש ברזל, מה
את
יש...
את רואה? דברים אלה עושים אותי מושב.
כן, אבל תקשיבי, הבעיה היא שהם שואלים על כל דבר, ולדוגמה בלזניה, מה אני אומרת להם על הדפים של הלזניה?
בזה, לא פח... בדפים, יש שם גבינה מוצרלה, ויש בה סידן, ויש ליקו ליקופן ברסק הגבינה.
מה אני אומרת על לחם?
על הדפים, את יכולה להגיד להם, זה מיותר. לא, אל תגיד את זה לילדים.
כן, לא, ברור שלא, אבל מה, כאילו, מה אני אומרת?
אנרגיה.
וגם יש הבדל בין קבוצות, יש חלבונים, יש פחממות, יש כאילו...
אבל הדפי לזניה זה מקמח, אז זה סוג של פחממה, את יודעת. לא דיברתי
על... איך אני יכולה לדעת באמת להנגיש את הילדים את מה יש בכל מזון?
בואי תחדדי את השאלה ואני אעשה עוד ספר.
למשל, כשאוכלים בשר או אוף,
כן.
וחלבון.
אז זה יש לנו בר ברזל בבשר.
זה בחלבון
אוף.
וברזל?
לא, צודקת, שמתי את הבר ברזל ולא אמרתי שזה חלבון. נכון.
אז זה חלבון, אז הקבוצה היא חלבון.
נכון.
מוצרי גבינה, לדוגמה.
גם חלבון,
אבל
נכון.
זה גם חלבון.
נכון.
אז את איך, צודקת, כאילו, אני מבינה. זה קבוצת מזון, ואחר כך יש את מה
אז,
יש במנעה.
אז אני אומרת לך את זה בקיצור, ואת נזאת לי נקודה למחשבה לעשות עוד משהו. בעיקרון, החלבונים, הם נותנים לנו באופן שונה, כמו שראית, אלה שנותנים לנו את הסידן, שזה המוצרי חלב, שזה קבוצת חלבונים, עוד כן, קבוצת כן. חלבונים שנותנים לנו גם ברזל, זה קבוצת הבשר, אוף דגים, טופו וקטניות.
כן, טוב, זה כבר מבלבל אותם, שאני אומרת להם, אז אמא שלהם אמרת לי, לא, אבל יש בזה סיד, אבל לא, יש בזה ברזל, אבל זה חלבונים.
זה חלבונים. עכשיו, בקטע של הפחממון, זה כל מה שקשור ללחם, פסטה, פתיתים, קוסקוס, אורז,
אז מה להגיד, איזה גיבור על יש בפחממה?
זה לא כל כך גיבור על, כי אני פוחדת שזה יגלוש לחטיפים, אבל...
לא, נגיד שלחם, אז מה, איזה גיבור על, כי הם שואלים.
בואי נחשוב על מה יכול להיות גיבור על בקלוריות שנותנות להם כוח. אלא. תעשי קלי, קלי שעושה את הקלוריות. קלי קלוריות שנותנות כוח, וזה גם בפירות, כאילו...
בקיצור, לא לתת להם דגש.
לא, זהו, לא לתת דגש. כי אז זה יגלוש מפה להוגיות ולממתקים ולכל מיני כאלה, כן.
טוב, תודה, מאיה.
אבל את נתת לי נקודה למחשבה ואני אעבוד על זה. תודה רבה רבה.
תודה, שבת שלום.
שבת נפלאה. ויש לנו עוד מזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה. אוי, יש שתי שאלות, אם אפשר, בבקשה.
יאללה.
שאלה ראשונה, אני שנים לא מתגנת. חוץ מפעם
בשבוע. כל הכבוד.
כן, אני לא מתגנת. פעם בשבועיים אני חוטאת ו... מתגנת שני סלים, אבל מעבר לזה אני לא מתגנת כלום.
נו יופי.
קיבלתי איך הנזק פעם בשבועיים.
לא נורא.
שני סלים לא נורא, אבל אני זורקת את השמן.
יפה, יפה.
קיבלתי מתנה מהבן, שהוא קיבל איזה מתנה רק שהוא לא משתמש, מכשיר לטיגון.
ללא שמן.
כן, עם קו שמן. יש לי שמנת.
נכון, יש לי.
זה בסדר?
כן.
כן, כי בבית זה די...
התלהבו. תקשיבי, שני החסרונות של הטיגון אין לך שם. חיסרון ראשון של הטיגון שנספג מלא מלא שמן שהוא לא איכותי למאכלים. אז את זה אין לך. והחיסרון השני הוא שבטיגון עמוק את מגיעה לטמפרטורה ממש גבוהה של 240-250 מעלות, ופה את לבד מכוונת את זה, אז את רואה שאת שמה את זה על 160-170-180 מעלות ולא יותר.
לא, אני שמה על מקסימום 195.
אז סבבה, אני שמתי על 160. נכון, וזה יצא מהמם, ואז גם את זה את חוסכת, ואז השמן פחות נשרף ופחות מתקלקל, כל שמן שאת שמה, את יכולה להשתמש גם בשמן זית איכותי. אני חתכתי למשל את תפוח אדמה בבטטה ושמתי פרחי כרובית, שמתי תבלינים נכון. כזה כמו של מסעדה אותית, שמתי את הכל בסקית, שמתי בפנים את השתי כפות שמן, הרבבתי את הכל, את הכל, את הכל שיהיה אחיד בתוך הסקית, כאילו סגרתי אותה, הרבבתי את הכל,
אוקיי, ואז העברתי...
כן, ואז עברתי לרשת, ואז אני מפעילה את זה ב-160 מעלות אפילו.
אבל 160 לא יוצאת שכבה
למרציפה לקריסטי. יוצאת, תנסי, 20 דקות שמתי. תנסי, זה יוצא מהמם, ואת יכולה גם 180, זה עדיין לא שורף את השמן, זה רק ב-230 שמן זה היית מתחיל לסרף.
לא מגיע, המכשיר לא מגיע ל-230.
ברור, אז זה בסדר.
אז אם אני עושה את זה בתור משלוש ארוחת צהריים פעמיים בשבוע,
מהמם. ואת גם יכולה לעשות, את יכולה, למי שרוצה לרדת במשקל, לשים במכשיר הזה לעשות במרכאות צ'יפס קישויים, צ'יפס קולורבי. את יכולה גם בזה?
פלפלים, בסט, אני שמה בתנור.
יפה, אז את יכולה גם בזה, זה יוצא מהמם.
כן, פה פשוט יוצאת כמות יותר קטנות, ובתנור אני עושה...
גם יוצא כמות יותר קטנה, וגם יש יותר חלקים לשטוף.
אוקיי, בתנור אני עושה את זה הרבה. זה כמו אנטיפסטית.
נכון.
טיפה שמנזית, טיפה טימית. אוקיי, אז פה יש לי תשובה. יש. אני עושה עוגיות.
כן.
בשנה, שנתיים האחרונות. קצת ורסיה שאת נסעת פעם, ואני טיפה שיליתי.
אוקיי.
אני שמה. זה בעצם זה 5 מרכיבים.
כן.
שיבולת שואר.
כן.
אגוזים כחולים.
כן.
טחינה.
כן.
קינמון.
יואו, עשיתי את זה היום בבוקר לבנים שלי.
ושוקולד מריר.
בלי זה.
אוקיי, אני שמה או שוקולד מריר.
ורגע, אבל אין ביצים.
לא.
יפה.
אין ביצים. יש טחינה במקום שמן.
יפה.
אם אני רואה
שבאשתה... מה השאלה בעצם, אבל... פתאום לא שומעים אותך, אוי הנה עכשיו.
יש בעיה לאכול לשתיים כל בוקר עם הקפה, הבן שלי אוכל והוא לא שמן, אין לו עודף משקל.
מה פתאום בעיה? מהמם, העוגיות צריך מהממות.
נכון, כי יש לזה קטינה, שיבולת שועל, אגוזים תכונים.
אין בזה גלוטן, פחממות איכותיות, שומנים איכותיים, מה? מה לא טוב? הכל טוב.
ואני שמה בשתי כוסות, שלוש כוסות אפילו, לפעמים קפה סוכר חום.
מהמם.
לא יותר.
יפה.
אין לי בעיה לאכול משהו כדי שום
בעיה, שום בעיה בכלל.
כן, וזה אגוזים.
עוגיות בריאות.
יופי.
יופי, תקשיבי, אם בא לך תצלמי לי את העוגיות ככה יפה יפה, בזווית, תשלחי לי את המתכון למאירה ונעלה את זה בקרוב בתוכנית.
פשוט וטעים.
איך קוראים לך? איך קוראים לך?
לי קוראים אפרת.
אפרת, עוגיות אפרת, עוגיות בריאות אפרת. אני מקצה לך ככה. יופי, לוואטסאפ.
תודה
רבה, תודה רבה. ביי, שבת נפלאה. ולפני הפרסומות, בפינת המחקר, מחקר שמצאתי שמכורים לקפה. בכלל לא אוהבים קפה. זה מחקר שפורסם בערכון לפסיכופרמקולוגיה. בדקו אנשים שמוגדרים במרכאות כמכורים לקפה, לעומת אנשים ששותים כמות מתונה. מה זה מכורים לקפה במחקר הזה? שימו לב, הייתי בשוק, יותר משלוש כוסות ליום. איפה אני ואיפה שלוש כוסות ליום? ביום טוב אני שותה 10. המדד שנבדק היה החיבה לקפה, לעומת הרצון לשתות קפה. כמה אתה אוהב את הטעם של זה, ולעומת כמה אתה רוצה לשתות את זה. נתנו להם את השאלונים האלה. לפי הממצאים, בקרב המחורים בלבד, לא אלה ששותים מעט קפה, אז הרוב הראו רצון חזק לשתות קפה, אבל לא חיבה למשקה, הם ממש אפילו לא אהבו את הטעם שלו. ההתמכרות הייתה להשפעה של הקפאין על הגוף, ולא לקפה עצמו או לטעם שלו. ואחרי הפרסומות נדבר על שוקולד, האם יש התמכרות לשוקולד, וגם תפריט שוקולד, כמו שהבטחתי בלייב השבוע בפייסבוק, אחרי זה גם מתכון מהמם לוגת פרסומות, פרג עם שוקולד לבן, וגם מתי ירקות נעים השמינים, מקווה שתישארו איתי. תודה שנשארתם איתי אז בפינת טוב לדעת על התמכרות לשוקולד, אבל לפני כן שושי שאלה איך אני שותה כל כך הרבה קפה אם זה לא בריא. עשינו כבר אייטמים על קפה וראינו כמה קפאין מומלץ לשתות. היום ההמלצה הייתה עד 400 מיליגרם, אם בכוס נס קפה יש 50 מיליגרם וחצי מהקפה שאני שותה הוא בלי קפאין בכלל, אני לא חושבת שיש עם זה איזושהי בעיה. זה גם לא מתבטא בהרגשה או בבדיקות דם, אז בכלל טוב. לגבי שוקולד, האם עדיף בפינת טוב לדעת, האם עדיף שוקולד מריר או שוקולד לסוכר, האם יש התמכרות לשוקולד וגם דוגמה לתפריט שוקולד. אז היתרונות הבריאותיים של השוקולד מגיעים מהקקאו. ככל שיש יותר קקאו, ככה השוקולד יותר בריא. שוקולד רגיל זה בממוצע 25%, ויש שוקולד מריר עם 40, 70, 80, אפילו יותר לפעמים קקאו. מה שחשוב לזכור זה שבשוקולד מריר אין בהכרח פחות קלוריות מאשר בשוקולד חלב, לפעמים זה ההפך. גם חשוב לזכור ששוקולד ללא סוכר לא מכיל לפעמים פחות קלוריות ל-100 גרם, כי יש בו אחוז שומן דומה, או לפעמים אפילו יותר גבוה. אז נכון, בשוקולד מריר יהיה פחות סוכר בדרך כלל, אבל צריך לשים לב שאם יש בשוקולד מריר, למשל, 20% סוכר, זה אומר שיש כפית שלמה של סוכר בכל שורת שוקולד כזאת. גם אם הוא 70% קקאו, כפית סוכר, לדעתי עדיף להשתמש בשוקולד ללא סוכר, אם יש נטייה לסוכרת, ברוב המקרים, הממתיקים שם הם טבעיים, כמו מלטיטול, ואז גם במקרה הזה עדיף מריר, עם אחוז אלכוהול גבוה. עכשיו צריך לשים לב שהשוקולד הוא מקור לאנרגיה זמינה מאוד מרוכזת, הפחממות נספגות מאוד מאוד מהר, וזה תורם לעלייה מהירה ברמת הסוכר בדם ואנרגיה למוח, שזה טוב בשעה של מבחנים, אבל אם מדובר בארוחת ביניים בזמן דיאטה, סביר להניח שהשוקולד לא יסביע אותנו. האם יש התמכרות לשוקולד? לפי מחקרים, אין הוכחה מדעית להתמכרות לשוקולד, אבל אני יכולה להגיד ששמעתי המון אנשים, אני חושבת שכן יש התמכרות לשוקולד, ואם זה נכון, הטיפול בהתמכרות הוא להפסיק בצורה חדה את הצריכה של החומר הממכר. יכולה לשתף אתכם בניסיון שלי שהייתי מכורה לשוקולד בעבר, הפסקתי יום מסוים ב-2008, היה לי קשה כמה ימים, אולי כמה שבועות, אני לא זוכרת, אבל אז שכחתי מהשוקולד ומהמשמעות שהייתה לו, ועכשיו אני בכלל לא מתגרה מזה. ואם רוצים, תפריט של שוקולד, דוגמה לתפריט בבוקר, קריך לחם קל, ארוחת ביניים, שוקולד שורה, צהריים, חלבונים וירקות בתנור, אופו דגים מאנטיפסטי למשל, בארבע נס קפה עם עוד שורה שוקולד, ארוחת ערב, ביצה, גבינה, שתי פרוסות קלות וסלט, וארוחת לילה, עוד שורה שוקולד, הנה סידרתי תפריט עם 3 שורות. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
שלום.
מה שלומך?
שלומי מצוין, אני שמחה מאוד
אני איתך, את איתי?
כן, 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 בטח.
יופי. אני מאוד שמחה לשמוע תמיד את התוכנית שלך, תוכנית מהממת, ויש לי שאלה.
כן.
ברשתות הופיע מין סרטון שאומר שאם באופן קבוע משתמשים בפרוביוטיקה,
כן.
זה גם עוזר לרזות. באזור הזה שמוריד את השומן הבטני.
לא נראה לי. את יודעת, יכול להיות, בהמשך למה שאמרתי בתחילת התוכנית, ששימוש בממתיקים לחוטי משנה את הרכב של חיידקי המעיים, וזה גורם לעמידות לאינסולין, מה שגורם לשומן בטני. צריך כמות מאוד מאוד גדולה של ממתיקים לאורך המון המון שנים, בשביל לשנות את הרכב של החיידקי מעיים באופן כזה שיגרום לעמידות לאינסולין. ואני חושבת שאין הוכחות חד משמעיות או מדעיות בכלל שמוכיחות שפרוביוטיקה יכולה לגרום לשינוי בהרכב חיידקי המעיים בצורה כזאת שתשנה את את העמידות לאינסולין ואת השומן הבטני. אני לא ראיתי כזה, כאלה מחקרים. מה שאני יכולה להגיד לך שכן עובד, זה להפחית פחמימות, לעשות פעילות גופנית. כן,
רציתי בנוסף.
תראי, להזיק זה לא חוץ מלכיס, המוצרים האלה הם לא זולים.
הבנתי, לא, הוא אמר, בסרטון עצמו שאמרתי לך
שמופיע ברשת, אבל שזה... אני תקשיבי, אני לא ראיתי את הסרטון, למזלי אני גם קצת okay. פחות ברשתות החברתיות, אבל הקטע של, של סרטונים כאלה, את צריכה נורא טוב לשאול את עצמך, מי אמר מה ולמה, ואם הוא מרוויח מזה כסף, או יש לו איזה אינטרס מסחרי או כלכלי,
בהחלט.
אז משל, למישהו, אם מישהו קיבל כסף למה שהוא אומר, אז לא בכך...
לא, לא, השאלה שלי הייתה, מה שהוא אמר בסופו של דבר, שלאו דווקא ללכת על הפרוביוטיקה היקרה, וזה אפשר...
אבל גם הזולה היא יקרה, אני לא ראיתי משהו בפחות מאיזה 100 שקל, או 90 שקל, זה הרבה, ואם זה עולה פחות, אז סימן שיש שם חצי מכמות הכמוסות, שזה, את צריכה לשים לב גם לזה, כמה את מקבלת... אז זה יקר בכל מקרה, אני לא, אני כאילו... את יכולה לשנות את החיידקי מעיים, לשנות את התזונה, עם פחות סוכרים ופחמימות, עם יותר מוצרים מוצסים, ירקות מוצסים, נגיד מוחמצים או יוגורטים, אם את רוצה, עם יותר סיבים תזונתיים מסוגים שונים, שזה יכול לשנות את הרכב החיידקים במעיים, לא, לא פחות, אולי אפילו יותר, מאשר נטילת כמוסות.
כן, כן, זה אני עושה במקביל, אני משתדלת מאוד. כן, אבל בכל אופן את אומרת שזה, אם משתמשים,
לזיק
זה לא מזיק.
לא, לא נראה לי. השאלה אם זה לא עוזר. כן.
אוקיי, אם זה לא עוזר, זה כבר משהו. שאלה אחרונה, אם אפשר.
קטנה.
בקשר לשמן זית, פעם אחת ולסופית, אמרו לי שאסור לחמם מגבישה קרה, שמן זית
מותר.
לחמם אבל לא יותר מ-160 מעלות.
אפשר, השמן זית מכבישה קרה נשרף בסביבות 230 ומעלה.
באמת?
כן.
אז
אין בעיה לחמם אותו, השאלה כמה זמן את מחממת כשבאמת לא יישרף. אם זה חביתה, אז אין שום בעיה.
בתנור או ירקות?
בתנור זה בכלל, אין שום בעיה.
אין שום בעיה.
אין בעיה. את גם רואה שזה טעם של שמן זית שהוא לא שרוף. את מרגישה את זה, אני מרגישה את זה.
ברור,
כן.
לא. אחרונה, אפשר לוותר לגמרי על פחמימות, אני יודעת, ריקות בוודאי.
התשובה היא כן.
הגוף צריך בכלל
לא.
את הפחמימות האלה?
לא, הוא יוצר לבד פחמימות, הוא יוצר לבד סוכר וגלוקוז מהשומנים, מהחלבונים, מהאוכל שאנחנו אוכלים, גם כן יש בזה מתחבא גלוקוז, אז אין שום בעיה. תודה רבה 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 לשאלות המצוינות. תודה לך. ומאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
מה שלומך, חמודת.
מצוין.
יש לי שאלה כזאת, בקשר לקינוע, אני חייבת לתגן, או לפני התיגון או הבישול, אני חייבת לשטוף אותה?
אני לא שוטפת, גם אורז אני לא שוטפת, כי תניות משום מה כן, כי הן עושות קצף כזה וזה מונע את הקצף, אבל האורז והכינוע והכוסמת וכל אלה אני לא שוטפת בכלל, לא יודעת אם צריך או לא.
חידשתי משהו מאוד חשוב על האורז.
גם אורז את שוטפת? מה את אומרת? ומה יוצא משם? אני? מה יוצא לך מהאורז שאת שוטפת?
לא יודעת, יוצא כל מיני המילם כזה לבן.
אבל לא מים אחורים עם איזה לכלוכים.
לא, לא, בכלל לא, אבל אני גם...
אבל אז איך את יודעת את הכמות של המים שצריך להוסיף? אני תמיד שמה את יודעת, כוס אורז, שתי כוסות מים, או אם זה אורז מלא, כוס אורז, שלוש כוסות מים, וכאילו אני עוד ככה יודעת את הכמות, אבל אם הוא רטוב, אז הכמויות משתנות.
את יודעת שיש כאלה שאפילו משרים. טוב.
את האורז? לא, אז את הקטניות מילא, כי את רוצה שהם יונבטו, ואז האיכות חלבון יותר טובה, העיכול שלהם יותר טוב, יש בזה יותר ויטמינים שזמינים לגוף, עקב פירוק חומרים שמעכבים ספיגת ויטמינים, אז זה קורה גם כן בהנבטה, אבל להשרות קודם אורז, למה? אולי רק בגלל שזה מקצר את זמן הבישול?
שהמאזינות יכתבו לך.
שיכתבו, בסדר, אני, האורז הלבן מתבשל מאוד מהר, גם ככה אני לא רואה שום סיבה להשרות, והאורז המלא, אני לוקחת בחשבון שזה לוקח הרבה הרבה יותר זמן, ואין לי בעיה עם זה גם כן.
תודה רבה רבה לך, מדהימה, אבל עוד שאלה נזכרתי.
אוקיי.
בקשר, את אמר פעם, בקשר לנקסיום, אומפרדס, שזה לא בריא לקחת את זה כל כך.
למה אני אמרתי את זה? כי יצא מחקר שהראה ששימוש ממושך ארוך טווח, מחקר אחד שהראה שזה מעלה את הסיכון לסרקטן הקיבה, אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים בלי זה, כי זה עושה, כי הם מרגישים נורא רע, וחומציות כל היום, וצרבות כל היום, ולהם עדיף לקחת מאשר לסבול.
מה שקורה...
היה מחקר אחד שהראה, כן. בואי תגידי בשניות.
אין לי צרבות, אבל יש לי ריפלוקס.
ריפלוקס, אבל בלי צרבת, בלי חומציות?
כמעט שלא, לא.
אז נקסיום והרפרדקס לא מונע את זה הריפלוקס, הוא רק מונע את החומציות. תראי, תפסיקי.
אז הריפלוקס זה משהו אחר.
ברור, זה בגלל שהסוגר של הקיבה לא קשור, אבל תפסיקי את הנקסיום והרפרדקס, זה לא אנטיביוטיקה, את יכולה להפסיק, לראות אם נהיה לך מזה חומציות, אם לא, את לא צריכה אותם. ואם יש לך חומציות, את יכולה לחזור אליהם, לא קשור לרפלוקס. זה פשוט מונע חומציות, זה הכל. תודה רבה רבה לך.
תודה נשמה.
תודה נשמה את. שבת נפלאה. טיפ לסיום. מתי אנטיפסטי או סלט קצוץ הופכים להיות משמינים? אז שמן זית איכותי זה חלק ממש בלתי נפרד מסלט ערבי קצוץ. זה מדגיש את הטעמים והריחות של הסלט וגם חשוב לספיגת הוויטמינים מסיסי השומן. אבל, וגם כשמדובר באנטיפסטי אני חייבת לציין, זה יוצא הרבה יותר טעים. בלי שמן זה יוצא ממש יבש. אבל אם מזליפים מעל הירקות הולכים, מעל התבנית, שמן בלי למדוד, או אם שופכים שמן לסלט בסיבוב כזה מעל הקערה, זה עלול להיות מאוד משמין, כי בכל כפית קטנטנה של שמן, מכל סוג דרך אגב, גם שמן גזר, גם שמן סומסום, גם שמן אבוקדו, גם שמן זית, 50 קלוריות לכפית. אז אם לסלט נשפחו עוד 5 כפיות במקרה הטוב, יש בו עוד 250 קלוריות, זה כמו לאכול עוד פיטה עם גבינה צהובה. ואם על התבנית של הירקות בתנור נשפחו עוד 10 כפיות קטנות, יש בהם עוד 500 קלוריות, כמו 25 פרוסות לחם קל. מה המסקנה? כדי לרדת במשקל חשוב למדוד את כמות השמן, לא להוסיף יותר מכפית לסלט, לרקות במתנור, לחביתה או לכל מאכל אחר שכולל שמן, כפית אחת למנה אחת. והתגענו לסיום, היום המתכון, עוגת פרג עם שוקולד לבן, מתכון של אלינוער רבין, בספר שאני עשיתי ביחד עם אלינוער רבין, לפני 10 שנים שכחתי מהספר הזה, ומטופלת שלי יהודית שירדה כל כך יפה במשקל, יש לה את הספר, הזכירה לי את המתכון הזה, עשתה את ההוגה, התמונה באינטרנט עוד מעט זה התמונה של ההוגה שיהודית עשתה ויהודית צילמה, והמתכון שנמצא בספר 58 מתוקים, אבל כבר אין להשיג אותו, זה לא קריטי, 160 קלוריות לפרוסה, חומרים לשתי אנגלי, 3 ביצים, 180 גרם סוכר חום, 125 גרם חמאה, גביע אשל, 100 גרם פרג, 100 גרם קוקוס, כף קליבת תפוז, חשוב מאוד, כוס קמח מלא עם חצי כפית אבקת אפייה, את כל זה מערבבים, שמים לשתי תוויות אינגליש, אופים, ובחום נמוך, 45 דקות, ואחרי שזה יוצא, ממיסים 100 גרם שוקולד לבן עם חצי מחל, שמנת מתוקה במיקרו, ויוצקים על ההוגה בעודה חמה. מהמם, מהמם. ומומלץ וטעים ועושה הרגשה שהדיאטה היא לא בעצם דיאטה. הגענו לסיום היום, אני רוצה מאוד מאוד להודות למאיר הפרץ ולאיציק אהרון ולמיכל קדוש ולרון שהין. אחרינו פרופסור רפי קרסוך, רבקה מיכאלי, שוכחתי להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהאזין ולכל מי שצפה בשידור ולכל מי שעשה לייק ולכל מי ששיתף, ואם עוד לא עשיתם אז זה הזמן, זה הזמן. אני מאחל לכולם שבת כיפית, למרות שהיא חמה, אני מקווה שיהיה כיף מאוד מאוד ודיאטטי ובריא. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.